רבותיי, אתם יודעים שעוד שעה, שעתיים, שעה, נכנסים כבר למסכת חדשה בימי בין המצרים, משכנס אב ממעטים בשמחה. יש עוד משהו שקורה בראש חודש אב, כמובן ברשות הרב ביגון, אני לא הקדמתי. יש עוד משהו שקורה בראש חודש אב, וזה מיתת אהרון. נכון? יום פטירת אהרון זה באלף אב. ביחס לאהרון הכהן, מצינו דבר מאוד מאוד מוזר. אהרון הכהן שחטא שני חטאים, שבאחד המעורבות שלו הייתה מאוד גדולה, באחד המעורבות הייתה יותר מינורית. חטא העגל זה חטא שמשה רבינו אומר לאהרון הכהן, מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה? כמו שאומר הכוזרי, שאהרון הכהן, הוא היה לו עוד יותר לעכב, ולא להוציא את החטא של העם מן הכוח אל הפועל, חטא חטא. עד כדי כך החטא הזה הוא משמעותי, שכל שנה כשאהרון הכהן נכנס לקודש הקודשים, קח לך עגל בן בקר לחפר על חטא העגל. זה חטא שאהרון הכהן הולך איתו. יש הרבה דברים שהכהן הגדול עושה ביום הכיפורים, למשל, לא נכנס בבגדי זהב. למה? כי אין קטגור נעשה סנגור. זה חטא שעליו אהרון הכהן מקיים את הפסוק, וחטאתי נגדי תמיד. ואילו בחטא מי מריבה, המעורבות של אהרון הכהן הרבה יותר מינורית. מי שמכה על הסלע זה משה רבינו. גם אם אהרון הכהן מצטרף לאמירת אמרונה, שימונה המורים, זה ביחד עם משה רבינו. משה רבינו הוא העיקרי. אז אם צריך לחפש חטא שבגללו אהרון הכהן לא ייכנס לארץ ישראל, איזה חטא ניקח? חטא העגל, נכון? התורה אומרת בפרשה, גם שלנו, כשדובר פרשת חוקת וגם אצלנו מוזכר פרשת מסעי, אהרון הכהן לא נכנס לארץ בגלל חטא מי מריבה, לא בגלל חטא העגל. למה? למה חטא העגל, שהוא חטא הרבה יותר משמעותי מאשר חטא מי מריבה, ודאי מצד המעורבות של אהרון הכהן, זה לא סיבה שאהרון הכהן לא ייכנס לארץ ישראל. חטא מי מריבה, זה כן סיבה. מה ההבדל בין החטאים הללו? שאלה טובה רבותיי. צריך לתת עליה את הדעת. ראיתי פעם באיזה ספר קדמון, אני עכשיו לא זוכר איפה, אבל תירוץ מאוד חשוב שפותח את הסוגיה שלנו. ההבדל הגדול בין החטאים, שבחטא העגל אהרון הכהן היה עם העם. הוא היה איפה שהעם נמצא. ובחטא מי מריבה, הוא היה נגד העם. וזה עושה את ההבדל. בייחוד אצל אהרון הכהן. שהוא שושבינה דמטרוניטה. כלומר, השושבין של כנסת ישראל. בחטא העגל, אהרון הכהן היה עם העם במחנה. והוא חווה את כל החוויה של בושש והיה הרעם כי בושש משה לבוא. ואומר אהרון הכהן, חג להשם מחר. בוא נחכה קצת. ואהרון הכהן אחר זה מוציא את העגל כי העם מתאבל לזה. זה חטא. אבל אהרון הוא נמצא עם העם. אבל מספיק חטא אחד כמו חטא מי מריבה, שאולי בעזרת השם עוד נדבר עליו קצת, שאהרון אומר שמעונה המורים ומכה על הסלע, והטיפ טיפה הזאת שכביכול אהרון הוא מול העם, לא נגד העם במובן של להיות נגד, אבל עומד בעמדה מול העם, קצת מכה אותו, קצת לא מבין אותו, זה כבר סיבה לא להיכנס לארץ. ההבדל היסודי הזה הוא פותח את הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום, בתוך שלל הסוגיות שעסוקים בערב החשוב הזה, והוא מסירות הנפש של גדולי ישראל בעד עם ישראל. כי הסוגיה הזו שהתחלנו בה ביחס לאהרון הכהן, שהיא לימוד מאוד חשוב, מאוד משמעותי. איפה מנהיג צריך להיות? טיפ טיפה שמנהיג נמצא מול העם, אפילו שהוא נמצא בצד הנכון, הוא נמצא בצד של ריבונו של עולם. הוא נמצא בצד של מה שצריך להיות. בצד של מה שצריך להיות ומהר כדי שיהיה הכי נכון. אבל הוא לא נמצא עם העם. הטיפ טיפה הזה זה כבר חטא. והגדול מי שחטאיו ספורים כמו שאומר רבי יהודה הלוי. והגדול שבגדולי ישראל החטא שלו, החטא שיכול להיות אצלו, אם יש אצלו איזה חטא, זה שהוא עומד מול העם ולא עם העם. ואני רוצה לפתוח את הסוגיה שלנו, סוגיה מאוד מרתקת ומאוד מאוד משמעותית. ודאי פה במכון, ואנשים שנתקבצו פה, ודאי פגשו כבר את הסוגיה הזאת, כי הסוגיה הזאת היא כל כך מרכזית בשיחות רבינו הרב צבי יהודה, אבל זה זמן, אני חושב א' וגם ההזכרה הזו, זה זמן לחדד איזושהי נקודה, שלדעתי לא תמיד מודגשת, לא פה בשיעורים במכון, שוודאי שכן, אבל לפעמים לא מודגשת מספיק שלומדים שיחות הרב צבי יהודה. נראית זה פלאית. הרב צבי יהודה אומר, אנחנו משתמשים במושג מסירות נפש, בדרך כלל ביחס לאנשים שיוצאים לקרב, או באירועים אחרים, ומוסרים את נפשם בחיים, בקרב, מתים על קידוש השם, או חיים למען איזה אידיאל, עד הנקודה הזו שמוסרים את הנפש, הכוונה היא שאנחנו היו מוכנים גם למות בשביל האידיאל שלמענו הם יצאו למלחמה, או שלמענו הם חיים. הרב כותב בקבצים, ואני רק רוצה להעיר את ההערה הזו, כי זה קצת יעזור לנו בהמשך, שמסירות נפש זה לא בעד האידיאל שבעדו שווה למות, אלא זה מברר, זה לא מברר מה האידיאל, מה הרעיון שבשבילו שווה למות, אלא זה הרעיון שבעדו שווה לחיות. כאילו אתה אומר, אם בשביל לחיות צריך לעבוד עבודה זרה, למה לי חי? אני חי בשביל אמונה. אם בשביל לחיות צריך לשפוך דמים, בשביל מה אני חי? אני חי בשביל אהבת ישראל, בשביל צלם אלוקים. כלומר, הדבר שבשבילו אתה, מה שאנחנו קוראים היום מסירות נפש, זה הדבר שבעדו שווה לחיות. זה הדבר שמברר. מה הדבר שבעדו שווה לחיות? אבל מאיר רבינו הרב צבי יהודה, ותכף נלמד זה ביחד, שהדבר הזה ראוי להיקרא מסירות גוף, ולא מסירות נפש. זה מסירות, אבל זה מסירות של החיים בגוף. מסירות נפש, פותח רבינו הרב צבי יהודה צוהר לסוגיה, זה משהו אחר. זה משהו עילאי מאוד. כמו מסירות גוף, אבל זה בחינה אחרת. וזו הבחינה שמופיעה אצל גדולי ישראל, והדבר הזה מופיע בכמה מקומות בשיחות רבינו הרב צבי יהודה, ואני הבאתי רק מהלך אחד, קטע אחד, אחד על אברהם ומתוך כך על משה. אני רוצה ללמוד ביחד מה זה הסוגיה של מסירות נפש ברב צבי יהודה. הרב צבי יהודה אומר ככה, מצבים של יהרג ואל יעבור, זה נמצא אצלכם בדף, מצבים של יהרג ואל יעבור בהם נהרגים על קידוש השם, נקראים מסירות נפש, ככה אנחנו קוראים. אומנם באופן יותר מדויק זו מסירות גוף, שהרי הנפש קיימת, אבל ישנם מצבים יותר עליונים, בהם גדולי עולם קדושי עליון, מפקירים ומוסרים את נפשם עבור כלל ישראל. יש סיפור מפורסם על הבעל שם טוב, גם פלא שהרב צבי יהודה מביא פה סיפור על הבעל שם טוב, לא רגיל כל כך. אנחנו יודעים מתייחסויות אחרות מה היה התייחסות של הרב צבי יהודה, כשמישהו הביא לו סיפור מהבעל שם טוב. פה מביא סיפור מהבעל שם טוב, פה יש מקום גם לסיפור חסידי. יש סיפור מפורסם על הבעל שם טוב, שמסר נפשו להתפלל להצלתו של אדם רשע בלי מתום מלא קלקולים. למרות שהודיעו לו מן השמיים שבזה הוא יפסיד את האויל המבה שלו. אחרי רגע של דיכאון. מאוד חשוב, ככה לימדו אותנו רבותינו, תראו, הרב צבי יהודה זה לא היה שיעור, זה היה שיחה, כמו שכותב הרב וינר שם זה. הרב צבי יהודה היה יכול לדבר שעות, 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 כי הוא דיבר את עצמו. זה משהו מאוד מופלא לראות, לא רק את התוכן, אלא לראות את החיות של הרב צבי יהודה. איפה הרב צבי יהודה היה כשהוא אמר את הדברים האלה? אחרי רגע של דיכאון, התאושש ואמר, עכשיו אני עובד את השם לשמו, בלי שתהיה לי מזה שום זכות. זאת מדרגה ענקית של התאהבות בבריות. וכן אצל אברהם אבינו נמצא סגנון של העזה ממש. בסדום, חלילה לך מעשות כדבר הזה. חוצפה היא לדבר ככה שופט כל הארץ. עכשיו אומר רבינו, זהו מעשה של הסתכנות ומסירות נפש. הפקרת עצמו מתוך התאהבות בבריות. כאן אנו פוגשים בשיא של אהבת הבריות. הביטוי החריף ביותר של מסירות נפש. מסירות הנפשיות. מסירות הרוחניות מפני אהבת הבריאות. בואו רגע נעצור פה. מה הפשט של הרב צבי יהודה שזה מסירות נפש? מה הכוונה זה מסירות נפש? אברהם אבינו מאוד מתאמץ, בסדר. זאת אומרת שהוא מוכן להגיד גם בחוצפה, שזה צריך להבין, גם בחוצפה כלפי שחלי לך. למה זה נקרא מסירות נפש? מה הנקודה של מסירות נפש פה? של היעזה פה? יש פה חוכמה מאוד גדולה, לימוד מאוד גדול שרבינו מלמד פה. אחר כך הוא ממשיך משה רבינו. אני רוצה להסביר קצת את המושג מסירות נפש על פי שיחות הרב צבי יהודה. בואו נחזור רגע למושג מסירות גוף. יש הרבה דברים שאדם עושה שהוא משקיע, אפילו משקיע מאוד. אבל מתי זה נקרא מסירות נפש? או מה שאנחנו, מה שרבינו קורא מסירות גוף, אבל מסירות נפש כמונה שאדם במלחמה. שאדם משקיע את עצם נקודת החיים שלו. שהרבה דברים שאנחנו עושים, אנחנו חיים וגם פועלים. ומסירות נפש זה נקודה מיוחדת של שיא המאמץ, שבה האדם לא רק פועל ועושה, אלא את עצם נקודה, מוכן למסור את הנפש שלו במלחמה. השנייה, אני רק אגמור את המהלך הזה, מוכן למסור את הנפש במלחמה. הרב אומר, מסירות נפש, בקבצים הרב אומר, מסירות נפש זה שעושים בלי חשבון. כי כשאדם יוצא למלחמה, מה החשבון? נגיד, עם ישראל ינצח, אבל הוא כבר לא יהיה. אשתו אלמנה, ילדיו יתומים, הוא לא נמצא שם כבר. אומר הרב צבי יהודה, אומר הרב בקבצים, זה למעלה מן החשבון הרגיל. מסירות עצומה של עצם נקודת החיים. משהו פה מתהפך. כל מה שאדם חי, הוא חי, ומתוך כך הוא פועל. כאן את עצם נקודת החיים שלו הוא מוסר. זה מסירות גוף. עכשיו בואו נסביר מה זה מסירות נפש. בואו רגע ניכנס לתוך הדיון של אברהם וריבונו של עולם. אברהם אבינו אומר, או הקשבוך אומר לאברהם אבינו, זעקת סדום עלתה אליי. אני רוצה להשמיד אותה. תכף נראה משה רבינו. אני רוצה להשמיד אותה. אברהם אבינו, הרי גם את זה מקבל בנבואה, נכון? אברהם אבינו, הכל נמצא בנבואה. כלומר, אברהם אבינו, שני הצדדים, שניהם בתוך אברהם אבינו. אברהם אבינו יודע, מאיפה נולדה התפיסה הזו שהקשבוך אומר לאברהם אבינו, אני רוצה לחלות את סדום. למה הקשבוך אומר את זה לאברהם אבינו, ולא אומר את זה למישהו אחר? אומר את סיודה. כי אברהם אבינו המחותן של ריבונו של עולם. כלומר, בואו נסביר איזה נקודה. אני חושב שהיא נקודה כל כך משמעותית, ויסוד דברי הרב קוק באורות. יסוד המלאכה שהרב קוק עושה בספר אורות. תראו רבותיי, יש לאדם תפיסה רוחנית שהוא בנה, ועל פי התפיסה הזו, על פי אמות המידה שהוא בנה, ברור שהאמת עם ריבונו של עולם. על פי כל קנה מידה שבנינו עד עכשיו בעולם, הרוחני שלנו, האמת היא שריבונו של עולם צודק. צריך להשמיד את סדום. אין שום סיבה שהם יהיו קיימים. הרי גם את זה אברהם אבינו יודע בנבואה. זה לא שהקדוש ברוך הוא אמר לו את זה מחוץ, כי אברהם אבינו לא היה מוכן. זה לא שאברהם אבינו היה בצד של סדום, והקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע אברהם אבינו, הצד שלי זה שצריך להשמיד את סדום. מה הצד שלך? עד שאברהם, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אברהם אבינו נמצא בצד של ריבונו של עולם. כי כל העולם הרוחני שבנה אברהם אבינו, כולו מצדיק את ריבונו שלו אילו. האמת עם ריבונו של עולם. האמת הרוחנית שלך עם ריבונו של עולם. מה שהבנת עד היום ברוחניות זה ריבונו של עולם. ועכשיו, כדי להציל את סדום, אתה צריך לחדש משהו ברוחניות. אתה צריך להעמיד עמדה שהיא אחרת מכל העולם הרוחני שלמדת עד היום. וואי, זה נקרא מסירות נפש. אתה מוכן למסור את כל מה שאתה היום תופס שזה האויל המבא שלך. זה האמת שלך. זה הטוב שלך. אם הייתי הולך עם האמת, כמו שחשבתי עד היום, התוצאה זה להשמיד את סדום. מה שמתברר בסופו של דבר שבאמת גם מצד אברהם אבינו ראו להשמיד את סדום. אבל אברהם אבינו עכשיו צריך להמציא שיטה. זה לא שאברהם אבינו עד עכשיו הוא היה בצד של למען סדום, ועכשיו הוא רק מתמקח עם ריבונו של עולם. זה הכל צדדים באברהם אבינו. האמת, הנבואה של אברהם אבינו, האמת שאברהם אבינו בנה עד היום, מה שהכין אותו לנבואה, מה שהוא אהב את הבריות והאמין בקדוש ברוך הוא, כמו שהרב צבי יהודה אומר בשיחות, שאברהם אבינו לא היה אברך עם לב זהב. יש לפעמים אברכים עם לב זהב. נכון? ממש אנשים טובים. אברהם אבינו לא היה אברך עם לב זהב. אברהם אבינו היה האדם הכי טוב בעולם. לפני כמה שנים, כשהיה קטן, אז כמנהג האבות, לפחות ניסיתי להתחיל לספר לו סיפורי אברהם אבינו. אני לא כל כך מוכשר בזה, אז זה לא יחזיק הרבה מעמד זמן. אבל מהמעט שאני סיפרתי לו, פתאום גיליתי משהו שאף פעם לא גיליתי את זה. אולי זה פשוט פה במכון. אברהם אבינו היה האדם הכי טוב בעולם. בפשט, זה הפשט. רק השאלה, איך אדם נהיה האדם הכי טוב בעולם? כמו שאומר הרב, הוא לא גם אדם טוב. כולנו גם אנשים טובים. איך נהיה אדם שזה נקודת החיים שלך, להיות טוב לכל? איך נהיה אחד כזה? אומר הרב צבי יהודה, כי אברהם אבינו האמין בהשם, ולכן הוא נהיה האדם הכי טוב בעולם. כלומר, הסיבה שאברהם אבינו נהיה טוב, זה לא בגלל שאצלו הטוב עומד לעומת אמונה בהשם. האמת אומרת להיות טוב. האמת הזאת שבעד ריבונו של עולם, היא אומרת להיות טוב ומיטיב. והנה, יש פה אנשים שהם נגד ריבונו של עולם. אז כל העולם הרוחני שאברהם אבינו עד היום, מה הוא אומר? זעקת סדום באה אליי, כי רבה. זהו, ארדנה ואראה מה, מה, מה אעשה לעם הזה, מה אעשה ל, 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 לעיר הזאת, וצריך להשמיד אותה. ואברהם אבינו צריך לחדש שיטה רוחנית שהיא שונה מהשיטה הרוחנית שהייתה לו עד היום. שונה. והיא מחדשת שיטה שמלמדת מה השיטה הרוחנית היותר עמוקה שצריכה להיות. וזה נקרא מסירות נפש. מסירות נפש זה כשאתה בנית עולם רוחני שיתאים להגדרות שאתה למדת עד היום. פתאום יש לך תופעה בעם ישראל, תכף נראה עם ישראל, פתאום יש תופעה בעם ישראל, שאפילו אתה לא שארת שיכולה להיות בעם ישראל. אתה אומר, גם זה שייך לסגולת ישראל. צריך לחדש משהו בסוגיית סגולת ישראל. זה החידוש. כלומר, אומר רבינו הרב ציודה, וצריך לשים לב לביטויים. מסירות הנפש של גדולי ישראל, זה לא סתם להעמיד עמדה שאומר, טוב, מה שרבנו שלם יגיד, זה לא משנה, אני תמיד בעד עם ישראל, אני תמיד רוצה. זה לא הסוגיה, רבותיי. זה לא סנגוריה. סנגוריה על כלל ישראל זה עבודה לא רגשית, זה עבודה שכלית, אומר הרב קוק באורות ישראל. אתה צריך לחדש פה איזה סוגיה. אתה מגיע עם ישראל, היה לך פשט, שהתאים לשנות ה-60, שהתאים לשנות ה-80, באלעז. אבל עכשיו אנחנו נמצאים מה שקוראים שנות ה-2000. איזה שנות ה-2000? שנות ה-2020, נכון? ככה סופרים? עכשיו סוגיות חדשות עם ישראל. הסוגיה הרוחנית שאתה חידשת אתמול, היא כבר לא מספיקה כדי להצדיק את העם של היום. אז אתה צריך לחדש עוד רוחניות. אתה צריך לכתוב ספר אורות. וזה חידוש עצום. האם אפשר לקחת אחריות כזו עצומה על הכתפיים? ובעד עם ישראל לחדש ספר חדש של תורה. לחדש ספר אורות. לחדש סוגיות רוחניות. כי אתה רוצה להצדיק את עם ישראל. וזה סוגיה. ואברהם אבינו, רבותיי, כשהוא מחדש את הסוגיה הזו בעד עם ישראל, אצל אברהם אבינו בשלב הראשון זה עומד אל מול מה שריבונו שלם אומר. כלומר, אל מול מה שאצל אברהם אבינו זה נחשב שהאמת אומרת. שהאמת שהוא למד עד היום אומרת. תבין איזה חידוש עצום זה? תבין מה זה אדם גדול בישראל? מרדכי היהודי כתוב, איש יהודי היה בשושן הבירה. אומר התרגום, מה זה איש יהודי? גבר חסידה, דמודה ומצלי קודם השם על עמי. מה זה איש חסיד? אחד מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא על העם. אבל זה היה אתגר מאוד גדול למרדכי, כי אתם יודעים שלא היה, אומר המהר"ל, שום דור בכל ההיסטוריה של עם ישראל, שהיה במצב כזה שבו נגזרה עליו כליה כולו מראשית עד אחרית. לא היה שום דור כזה. אפילו בחטא העגל, הקדוש הוא אמר שהוא ישיר את משה רבינו, אבל כאן נגזרה על כל היהודים, להשמיד, להרוג ולאבד כל היהודים. ובאמת נכון, אומר המדרש, שבאמת הייתה גזרה כזו. אז הוא אומר, אמר, על רגע, אני רוצה רגע להבין. יכול להיות דבר כזה שמצד הקדוש הוא תהיה גזרה להשמיד את כל עם ישראל? אומר המדרש, כן. למה? כי התייאשו מן הגאולה. לא יודע, מה שאתם לומדים פה עכשיו במכון לקראת פורים. לא, התייאשו מן הגאולה. אז עכשיו זה עם שאף פעם עוד לא התחדשה מסירות נפש של העם, דור כזה. מה זה הדור הזה? אני הורגלתי לדור שיש בו אור וחושם בערבוביה. אני כבר למדתי משנת הרב קוק. זה הרב קוק נמצא אצלנו בכיס. כבר למדנו את החידוש הזה של הרב קוק. ספרות למדנו. אבל מה עם דור כזה כמו הדור שלנו? מה זה? זה אפילו הרב קוק לא מדבר. מה, אתם לא יודעים שהרב קוק מדבר על דור אידיאליסט? ועם שהוא כולו אידיאליסט ולמען התחייה וכל אשר בשם ישראל יכונה. אז הרב קוק כבר לא רלוונטי, כאילו אני אומר. בנית, אני אומר, בוא ניקח את הדוגמה שלנו. אנחנו בנינו עולם רוחני, וגם פה במכון ובכל מקום לומדים הרב קוק, לומדים ספר אורות, לומדים שיחות הרב ציודה מצוין. עכשיו מגיע דור, הדור לא מחכה לנו רבותיי. הדור ממשיך. זה דור של משיח, הדור הזה ממשיך. אם ראית דור שצרות רבות ברו עליו צפה לרגלי משיח, נכון? אז יבוא כנר צר. אז מגיע נהר צר, עוד יותר נהר ועוד יותר צר. מגיע קדימה. עכשיו בנית עולם רוחני. אנחנו רבותיי עומדים באותו ניסיון שעמד הרב קוק. אנחנו לא גדולים כמו הרב קוק, צריך גדול שיחדש את זה. ברוך השם, יש גדולים גם בדור הזה, כל דור יש לו את הגדולים. אני רוצה להסביר מה זה מסירות נפש של הגדולים. תבינו רבותיי איזה מסירות נפש. כי אתה בנית עולם רוחני. ואצל אנשים גדולים, אנשים רוחניים, עולם רוחני זה לא כמו שאצלי. שאצלי זה פיסקי פיסקי, אפשר, אתם יודעים, אפשר להגיד כל דבר, מכל מקום, מכל מדרש, אפשר להגיד כל דבר, אפשר לא, אצל אנשים רוחניים הכל זה בניין, זה שיטתי, זה ברור, זה ודאי, זה מוכרח, והמסקנה היא ברורה. זה אנשים רוחניים, אנשים שהנושא שלנו זה עולם הרוח. כשאנשים רוחניים בנו תפיסה, מה זה עם ישראל? הנה, בנו, מה זה עם ישראל? הנה, בנו. ולמדו ספר אורות. אז אומרו, רבותיי, זה ודאי זה עם ישראל, סגולת הזאת, אתם לא רואים אנשים שכולם בעד חיית ישראל. כל השם השם ישראל יכונה, הם נגד התבוללות, נגד טק, 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 טק. אדם לומד טניה. לומד טניה. הרב גולה, לומד טניה. בטניה כתוב, סגולת ישראל זה מסירות נפש. אם יבואו ליהודי ויגידו לו, תשמע חביבי, רק תגיד שאתה לא מאמין באשם אלוקי ישראל. הוא לא יסיר, הוא מסור את הנפש. זה נקודת סגולת ישראל. בסדר, הוא עושה רוח שטות, הוא עושה... אבל להגיד שהוא לא מאמין בעם ישראל, זה אין דבר כזה, זה סגולת ישראל. אתה למד את הספר הטניה, עכשיו הגעת לדור שלנו. אז זה כבר לא הקנה מידה. רגע, אז לפי ספר הטניה, זה לא נכנס. אבל אנחנו רוצים לחדש סוגיה. אתה מבין, כל דור צריך לחדש סוגיה, דווקא בגלל שאנחנו לומדים ספר אורות. לומדים ספר אורות. הדברים של הרב צבי יהודה, איך שמשה רבינו התיאור. משה רבינו אם יורד מחטא העגל, ואפשר לי, איך הרב צבי יהודה אומר, אפשר להתפוצץ, נכון? צריך עצבים שברזל. אפשר להתפוצץ. עלובה קלה שמזנה בתוך חופתה, זה, איזה עם זה? זה לא עם של עבדים. בסדר, רוצים, נמאס להם מימן, עוד מעט אם יש להם מימן, נמאס להם, רוצים בשר, זה אני יכול להבין, בסדר. אבל בתוך מעמד הר סיני, בתוך מעמד הר סיני לזנות, איך אפשר? זה לא עומד בשום קנה מידה שמשה רבינו בנה עד עכשיו. כל קנה המידה הרוחני בעד עם ישראל, ומשה רבינו, אתם מקריאים את המדרש עם הטלה, נכון, נגע בצון, ולקח את הטלה, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה שאתה רודף אחרי הטלה, אתה תהיה מנהיג על עם ישראל. ומשה רבינו אומר, מלא רחמים על עם ישראל. והוא מוכן לסבור את כל הקצ'קיריה וכל הבלבוליה וכל הזה, אומרים לו, מוישה, מתי מן, מתי אוכל, מתי זה, כמו ילדים קטנים, בוא, בסדר, הוא מוכן את הכל. אבל עם כזה שמזנה בתוך החופה? מה זה, בתוך עם, בתוך מעמד הר סיני לזנות עם חטא העגל? מה קרה להם על העם הזה? זאת אומרת, אני רוצה להסביר, כל העולם הרוחני, לא העצבנות של משה רבינו. משה רבינו לא עצבני, לא העצבנות של משה, לא המידות הרעות. כל העולם הרוחני שבנית עד היום אומר, זה מחוץ לחשבון, על זה לא דיברנו. וזה יש היום מקומות שלמים, שמתנו לכם, שמלמדים הרב קוק, והם באים להוכיח, רבותיי, ועל זה הרב קוק לא דיבר. זה את הסגולת יזרו לזרה, אבל לא, לא על זה, רבותיי, ויש להם אלף הוכחות. ובאמת, באלף הוכחות יש בספרות. כי באמת, הרב קוק לימד, דיבר על מסירות נפש, ביחס לדור שלו. והדור שלנו, ברוך השם, דור משופר, אקסטרה, דור חדש, דור חמש, דור ארבע, דור חמש, כבר דור אתה משוכלל. כבר גלקסי הדור שלנו, זה דור אחר. אבל יש עיקרון שהרב קוק עשה. ויש לימוד שהרב צבי יהודה עשה. כשמשה רבינו צריך שובר את הלוחות, בגלל שעם ישראל מומרים, זאת אומרת שמשה רבינו אומר, רבותיי, על פי העולם הרוחני שאני בניתי עד היום, אתם לא יכולים לקבל את הלוחות כי אתם נחשבים מומרים. וריבונו שלם שאומר למשה רבינו, הרף ממני והשמידם, זה משה רבינו ששומע את הקדוש הוא אומר כך על פי כל קנה המידה שמשה רבינו למד עד היום. כי זה משה רבינו שהכין את עצמו לנבואה, זה כל עצמו משה רבינו. ומשה רבינו עכשיו צריך לחדש חידוש. ואומר, אם אתה לא הולך עם העם הזה, משה רב צבי יהודה מתאר תכף נקרא את הפסקה הזו, ככה נמצא בדין ודברים ריבונו של עולם. אם עין מכין אינה מספרך אשר כתבת, אני לא מוכן להיות כתוב בספר התורה של מה שהיה עד היום. אני לא מוכן להיות כתוב. אם אתה לא כותב ספר חדש, שבו גם עם ישראל שחוטא בעגל כלול בתוך חשבון, לא נמצא בתוך חשבון. תראו מה זה, זה נקרא מסירות נפש. הרב דני, זה נקרא מסירות נפש. שאדם יש לו עולם רוחני בנוי. כמו שחזל אומרים, איזה ניסיון יותר גדול רבותיי. חזל שואלים, לך לך מארצך ומאדמתך מבית אביך, הולך לך, קח את בנך, לך לך אל ארץ המוריה. איזה ניסיון יותר גדול? הניסיון הראשון של אברהם אבינו, או ניסיון של העקדה? לא מובן. מה השאלה בכלל? ניסיון העקדה, אברהם אבינו צריך לקחת את הבן שלו, בנו יחידו, לשחוט אותו. נכון? להעלות אותו לעולה. והניסיון הראשון זה לעזוב מקום שהיה בלי בנים, בלי כבוד, בלי עושר, בלי זה, ללכת לארץ שיהיה לו כבוד, עושר ובנים. זה ניסיון? חזל אומרים, איזה ניסיון יותר גדול, ניסיון הראשון, ניסיון העקדה. מה חזל אחד משלם ביניהם? ניסיון העקדה בטח יותר קשה. לא. כאשר ניסיון הראשון הוא כמו ניסיון העקדה, רק ברוחניות. אברהם אבינו במשך עשרות שנים, כמו שומע הרמב״ם, מחנך שיעורים, לא שיעורים של 10 אנשים, לא של 20, של מאות ואלפי אנשים, אומר להם, רבותיי, אלוקים זה לא אליל, זה לא מוגשם, זה לא קשור למקום מסוים, זה לא קשור לארץ מסוים, זה לא קשור אין פטישיזם, זה לא קשור לחפץ מסוים. תפסיקו לחשוב שאלוקים יצא בתוך הפסל שלכם. אלוקים זה אלוקי השמיים והארץ לכל צבאם, וכל בני אדם צריכים לעובדו שכם אחד. ואברהם אבינו בונה מוסדות רוחניים, כולם שקוראים להם השם אחד, וקוראים להם מוסדות אברהם או אבי, לא יודע איך קוראים להם, מוסדות שלמים, אלפי אלפי אנשים. יום אחד אברהם אבינו מקבל בנבואה שצריך ללכת לארץ מיוחדת ולהתגלות בעם מיוחד, וכך עליו. ואברהם אבינו חוזר לבית המדרש. תחשוב איזה ניסיון זה. אברהם אבינו חוזר לבית המדרש ואומר, רבו ישי, רוצה להגיד לכם שבנו שהתקלה אליי, אני צריך ללכת לארץ מיוחדת, אתם יכולים לבוא איתי, אבל מכם לא יצא שום דבר, כי צריך רק עם מיוחד. אומרים לו, רבנו, אברהם אבינו, מה קרה לך? זה נגד כל מה שלימדת. עכשיו, תחשבו שהניסיון זה הרבה יותר גדול, כי אברהם אבינו קיבל את זה בנבואה. זאת אומרת, אם אברהם אבינו לא היה מוכשר לקבל גם את הרוחניות הזאת, הוא לא היה מקבל אותה, הרי נבואה זה לא שהשם רק שבור, כשבור בא למישהו, דופק לו על הגב, אומר לו, הלו, עם ארץ אחד, יש לי משהו לומר לך. זה לא. אברהם אבינו מכין את עצמו לשמוע דבר השם. והוא שומע משהו הפוך מכל מה שהוא לימד עד עכשיו. ומילא תגיד, הוא למד את זה, והוא לימד את זה לעשרות אלפי אנשים, איך אומר הרמב״ם? שאלפי אנשים הלכו אחרי אברהם אבינו. אלפי. ואת הנפש עשו בכאן. ומה יצא מהאנשים האלה? כלום. אין רמז אליהם, חוץ מבירק את חניכיו, וגם שם אומר לנו רש"י, זה רק אליעזר. כלומר, מה עם כל הנפש שעשו בכאן? אין מהם כלום, לא נשאר מהם כלום. כלום לא נמצאים, רק אברהם, יצחק, יעקב, השבטים. אז כל אלפי אנשים שבאו אליהם אברהם אבינו, ואברהם אבינו הרי גאל אותם מהפטישיזם. פטישיזם זה העלאת חפצים. שאלוקים לא נמצא באיזה חפץ, או נמצא באיזה מקום, או באיזה נמרוד או משהו. מה פתאום? אלוקים נמצא בשמיים, בארץ, וכל תאומות בימים, וכל השמיים, אין עוד מלבדו. כולם שרו שם, אין עוד מלבדו, אין עוד, כולם שרו, אין עוד מלבדו, בשמיים, בארץ, מתחת, כולם, 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 כל מקום, כל מקום שאתה פונה. ואברהם אבינו אמר, רבותי, כל זה נכון, זה לא סותר את מה שאמרתי, אבל הדרך לגלות את זה, זה דרך ארץ מסוימת, ועם מסוים, ואני מצטער רבותיי, מה שבנינו פה, וכולם היו, מה זה מרוצים, שכבר אברהם אבינו יש לו כזה קדר של אנשים, אלפי אנשים, ואומר להם, רבותיי, אני מאוד מצטער, אבל כנראה זה יהיה, כי אני צריך להיות לי בן, ואני יקר, אז זה קצת בעיה, לא יודע בדיוק איך זה יהיה, אבל עוד 100 שנה נפגש, ועוד 100 שנה, בסך הכל לאברהם אבינו יש שני זרע, יצחק ויעקב, זה מה שיש לו. 100 שנה אחרי שהוא דיבר עם כל האנשים, יש לו יצחק ויעקב. כי יעקב אבינו בן 60, יצחק בן 60 שנה בלדת אותם, זאת אומרת, 30 שנה לפני, 30 שנה שיצחק, 100 שנה עברו, ומכל העם הגדול הזה יש 3 אנשים. כשלפני 100 שנה היו עם אברהם אבינו אלפי אנשים. תגידו, זה לא אכזבה? נראה לי אכזבה גדולה מאוד. אז אומר המדרש, זה ניסיון. ואני לא יודע איזה ניסיון יותר גדול. ניסיון של עקדה, שבו אברהם אבינו צריך לקחת את בנו יחידו, או שאברהם אבינו צריך לקחת את השיטה שלו ולהקריב אותה. אבל זה נקרא מסירות נפש, שאתה יודע שיש קו שאתה לא עובר אותו, וזה שהקדוש ברוך הוא ועם ישראל, כנסת ישראל וריבונו של עולם, זה זיווג השלים, אי אפשר להפריד את זה, גמרנו רבותיי. ועכשיו אתה צריך להילחם ולא להוליד ספר אורות וספר לנתיבות ישראל ושיחות לאמונת איתנו ושיחות כל הספרים הקדושים הגדולים וכו', על כל כדי לברר את השיטה איך גם דור כזה ראוי לגאולה. ואתה לא עושה את זה בקלות, כי אתה בונה שיטה, והעם הזה מפתיע אותך כל שנה מחדש. בנית איזו שיטה רוחנית, שהתאימה לדור הקודם, עכשיו הגיע לדור 5 פלוס, עכשיו הדור הזה כבר עושה מצעדים בכל עיר ועיר, אז זה בכלל אתה משתגר בנו שלו, זה כבר לא היה כלול. מישהו חשב שלפני 20 שנה אנחנו נצטרך לתרס את התופעות של עכשיו? אבל לא עלינו לדעת. רוצה להגיד לכם רבותיי, כנראה יש עוד, לעם הזה יש עוד הפתעות בתוך התרמיל שלו, רבותיי, זה לא נגמר. זה לא נגמר, כנראה יש עוד הפתעות. כל שנה מתחדשות תופעות. כבר יודעים, יש כמה דברים בקנה. התבוללות, זה כמה דברים. צריך להילחם על זה. אתה צריך להילחם כדי שכל העולם הרוחני שלך, אתה תעמיד אותו במבחן, האם אתה מוכן למסור את הנפש שלך. עכשיו רבינו, מה אתה שואל? סליחה רבינו. שאלה מצוינת, על זה עונה בעל התניא קדישא. שמה, אתה שואל סליחה? מה הכוונה של מסירות נפש? מה הכוונה של מסירות נפש? כן, לא, אני, אתה צודק, אז אתה צודק. אז רק הרב צודק, אתה
צודק.
אתה שואל אצל הגויים. תשובה, אז אני אחזור לשאלה. אתה שואל, האם גם אצל הגויים, שגם הם נלחמים, אפילו שהם גם כסף, האם זה אותו מסירות נפש במלחמה כמו אצל החיילים היהודים? זה מה שאתה שואל. על זה עונה התניא. התניא אומר ככה, שנפש של אומות העולם היא רק נפש שעושה לגרמיו. כלומר לעצמם. אני אסביר מה הכוונה, אני רוצה זה, זה סוגריים פה. גם גויים יכולים לעשות דברים אידיאליסטיים מעולם הרוח. כלומר, מבינים בשכל שצריך לעשות משהו, אבל הנטייה הנפשית שלהם היא רק לגרמיו. כל טיבו דעבדין לגרמיו עובדים. כלומר לעצמם. מה קרה לעצמם? זאת אומרת, לא יוצאים מנקודת הישות שלהם. זה חלק מלהיות. הוא חלק מלהיות חייל, חלק מלהיות. אצלנו זה חלק מלהיות מסוגל לבטל את הלהיות שלך בעד, כן, רבן. אצל אומות העולם? שאלה מצוינת. אז אני רוצה להגיד לך שכנראה ברוך השם יש הרבה השפעות טובות של עם ישראל והתורה והאנושות רק הולכת ומשתבחת, אבל את הנקודה הזו הם יכולים לצאת לגמרי, זה מחלוקת כנראה בעל התניא והרב קוק. בעל התניא נראה שלא, והרב קוק יש כמה מקורות שאומרים שכן. אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אז אני רוצה, רבותיי, להיכנס לסוגיה הזו של... רב גולן, מה יש? עד מתי יש לנו? לא, עד 7:15, כמה אתה נתת לי?
עד 7:40.
לא, לא, לא. לא, איזה מסכני.
7:30 ו-10 דקות
במציאות. מסכני. יהיה הרבה פציעות פה אם אני אמשיך עד 7:30. רבותיי, תשמעו, רבותיי, זה פרשה, זה סוגיה מרתקת מאוד. כי תבינו, רבותיי, שזה לא סוגיה שנגמרה אצל הרב צבי יהודה. וגם לא אצל תלמידי הרב צבי יהודה. ומוסרי הנפש הבאים זה הרב דני והרב גולן וכל האנשים שנמצאים פה, כמובן, כל אחד לפי מרתו ושיטתו. אבל מסירות נפש רוחנית, זה אומר שכשאתה בונה שיטה רוחנית, ואתה בנית אותה, והיא מעוקצה דברה, וזה הכי בעייתי אצל אנשים שהם אנשים רוחניים ושיטתיים, אנשים שהכל, אתם יודעים, הרב קלנר מדבר, או הרב בזק, או כל הרבנים החשובים שמדברים פה במכון, הכל טק, 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 הכל ברור וזה, בנו שיטה רוחנית. אבל להיות אחד כזה שמסוגל את כל העולם הרוחני שלך למסור בעד אמת גדולה יותר ולחדש חידושים רוחניים כמו שהרב קוק חידש, לא שהרב קוק חידש, הרב קוק לא המציא, אבל הרב קוק לקח על עצמו על הכתפיים את האחריות הזו ולהגיד זה הדור שנאמר עליו טוב מלגב ביש מלבר, טוב מבפנים ורע מבחוץ, זה הדור שנאמר עליו וזה היה חידוש עצום. אז בוא נקרא מה שאומר רבינו הרב צבי יהודה למשה רבינו בפרשה של היום. כשהשם מודיע למשה רבינו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אתם מפלפלים נהיה נהיה, נכון? אתם בודקים מי הרב שומר נהיה, מי נהיה נהיה. מכיר את זה. יש לי כבר רשימה מי אומר ככה, מי אומר ככה, מקום למקום. טוב רבותיי, בפרשה של היום, כשהשם מודיע למשה רבינו, אכלם ועשה אותך לגוי גדול. אנו נפגשים עם מסירות הנפש של משה רבינו. תראה, זה, רבינו הרב צבי לא סתם אומר, זה נקרא מסירות נפש. לא בגלל שמשה רבינו יתאמץ ואמר, אוי ריבונו של עולם, אני נורא מתאמץ לומר לך, בבקשה תשאיר את העם הזה. זה לא מסירות נפש שהרב צבי מתכוון אליה. תדקדוק איתי במילים. כשהמידות שאברהם אבינו עולות אל משה רבינו, שהוא התלמיד חכם הראשון שלנו, ראש הישיבה הראשון שלנו, אז מופיעה מסירות נפש יותר גדולה מאשר אצל אברהם אבינו. כלומר, כדי למסור את הנפש בעד התורה, בעד ישראל, כמו שמשה רבינו עשה, זה יכול להיות רק לבוא מתוך תורה. משה רבינו מודיע, אנא חתם, אז איך חתם גדולה ויעשו להם אלוהי זהב? אני מודה באשמה. לא כמו אברהם אבינו שם, רגע, רגע, למה להשמיד את סדום? אולי יש צדיקים? חלילה לך מה לעשות משפט, מה אם אולי 50 צדיקים, אולי 40 צדיקים? זה מסירות נפש. לחפש מנטור צדיקים, כמו שאומר רבינו, אומר הרב קוק בעיניה. אברהם אבינו, סדום זה השור מועד שעומד נגדו, נכון? הרי אברהם אבינו, הוא אומר, רבותיי, כל העולם יותר טוב יהיה כשהוא מיוסד על חסד. כלכלי, חברתי, רבותיי, בוא נייסד חברה על טוב, העולם יהיה מצוין. וסדום, לא נקרא עכשיו הסוגיה הזאת, אבל סדום, כמו שאנחנו לומדים, זה החברה הקפיטליסטית, כמו במובן הקיצוני שלה. רבותיי, שוק חופשי, כל אחד עם כסף, יש לך כסף, אתה לא צריך לתת אותו לעניים, העניים שירצו, יעבדו, מה שירצו, כל אחד נוסר את הכסף הזה. יש פה מלחמה אדירה. איפה החיים יהיו מוצלחים? סדום אומרים, בסדר, לעשות חסד זה יפה, בשביל גמחים, אבל אי אפשר לייסד לעשות על זה כלכלה. אי אפשר, זה עולם כלכלי, אי אפשר לייסד על דבר כזה. אז יש פה שתי שיטות, אברהם וסדום. אברהם היה צריך לקפוץ על המציאה, אומר רבינו הרב צודה בסדום, לקפוץ על המציאה, שהקדוש ברוך אומר לו, אני אשמיד את סדום. זה מי שהכי מפריע לך. הכי מפריע לך, אתה הלכת בנית בית מדרש, מולך יש שכן שעושה לך, איך אומרים, בלשון לא יפה, עושה לך את המוות. הולך בגץ עם עירייה, כל יום שני וחמישי ושלישי, ובלילה וביום מזמין שוטרים וזה, ובא אליך, הקשבוח אומר לו, תשמע, רק תן לי אישור, פיק, אני מעיף אותו מפה. היה צריך לשמוח אברהם אבינו. אברהם אבינו לא שמח. אבל אברהם אבינו יש לו שיטה. הוא אומר, רגע, לא יכול להיות שאין טוב בעולם. בוא נחפש את הטוב בתוך הרע. זה השיטה שאברהם אבינו. בוא נחפש את המעט טוב שיש ברע. אם יש מעט טוב ברע, צריך להציל את הרע. כי בעזרת השם זה יחזור. אבל משה רבנו לא אומר ככה. משה רבנו, אתה צודק, רבנו שלום. או בוא נגיד בשפה שאמרנו עד עכשיו. מצד קנה המידה שבנינו עד היום, חטא העם הזה חטא גדולה. אין שום סיבה להשאיר את העם הזה. אין, מה זה? עלובה קנה? עלובה קנה שמזנה בתוך חופתה. בתוך חופתה מזנה. זה אי אפשר לסבול את זה. באמת אתה צודק. אני בודה באשמה. ועכשיו, אם תישא חטאתם הרי טוב, אני ממשיך את היחסים בינינו. המילה אם משמשת גם במובן של כאשר. כגון, ואם יהיה היובל. אין ספק שיהיה היובל. לכן המובן הוא כאשר יהיה יובל. נפגשים דיבורים הראשיים. אם תישא חטאתם הכוונה, אתה חייב להיות נושא חטאתם. אתם יודעים למה זה נורא קשה פה? למה אומר הרב ציודה שזה יותר מסירות נפש? כי אומר למשה רבינו, כאילו אני אשתמש במילים חריפות, אל תיקחו אותי במילה. ריבונו שלם, אתה צריך להשתנות. לא אתה צריך להשתנות, קנה המידה שאתה מודד בעולם צריך להשתנות. אתה צודק, העם הזה לפי קנה המידה שבנינו עד עכשיו לא מתאים. בואו אני אגיד לכם וורד של הנתיבות שלום, משהו מדהים, מדהים הנתיבות שלום הזה. רב גולן, אז זה בסדר, אני אגמור בזמן. תשמעו רבותיי, אומר הנתיבות שלום ככה, תשמעו וורד אדיר. אומר, אנטיות שלום, כתוב בנוח, נוח יש צדיק תמים, היה בדורותיו. אומרים חזל, יש רבותם דורשים לשבח, יש לגנאי. מה לגנאי? אילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב, מי יודע להמשיר לי כלום. שואל אנטיות שלום, למה כלום? Second place, מקום שני. מה, הוא כלום? אם היה נחשב בדורו של אברהם, הוא לא היה ראשון במעלה. מה זה אם היה נחשב בדורו של אברהם, היה נחשב לי כלום? זה כלום, אז זה נוח לא היה נחשב כלום. מי היום בדורו של אברהם חוץ לאברהם אבינו כל כך צדיק יותר מנוח? שאלה טובה לא הרב גונן. שאלה שהנתיבות שלו אדירה. הבנתם את השאלה רבותיי? זו שאלה צריך לקפוץ ממנה. אומר הנתיבות שלום לימוד שהוא לימוד מאוד מאוד משמעותי. אומר ככה, נוח היה צדיק, מה זה צדיק היה בדורותיו? הוא היה צדיק לדור מסוים. והנה הגיע אברהם אבינו, זה כבר דור אחר. השיטה של נוח היא לא שווה כלום בדור של אברהם אבינו. זה צדיק של הדור הקודם, זה נקרא לא היה נחשב לכלום. נוח היה איש צדיק תמים מדורותיו, כמו היה צדיק תמים מתאים לדורות שלו. היה לו משנה מאוד סדורה, מתאימה בדיוק לדור שלו. זהו, עכשיו הגענו רבותיי ל-2000 שנות תורה. השיטה של נוח כבר לא עוזרת כלום. זה כבר לא המניק של הדור הזה. הוא גם לא יכול להיות second place, הוא לא יכול להיות second, לא third ולא fourth, ולא יכול להיות אפילו מקום עשירי. כי הוא שייך לגלות. הוא רב של הגלות, הוא לא רב של ארץ ישראל. ואם ירצה אדם לחדש בעסקי התשובה ולאור הישוע זוכה לא יביט, לא יכול לחדש שום דבר. זה דור אחר. אחד מומחה בטיפול בתינוקות. מה זה טיפול תינוקות? הוא אדיר עיסוי תינוקות במים, בזה וזה. אבל ילד שלו ילד בן 60, מה אפשר לעשות? בן 16. זה לא עושה הטיפול, מה שאתה מבין מתינוקות לא מתאים לכלום, זה לא שייך כבר. הוא מומחה עצום, אבל הוא לא מומחה לכיתה א'. ואתה עכשיו צריך, היד שלך כבר נמצא בגן, נמצא בתיכונית, אתה צריך ללכת למשהו אחר. האם אתה רוצה להיות צדיק כללי, אתה צריך להיות צדיק בדורות, לא בדור מסוים, לא בדורות שלך. כי יכול להיות שאתה, הרב קוק, חי בדור, שבדיוק נמצאים בתפר, יש גם דור אבות, גם דור בנים. אז איזה קנה מידה תמדוד את הדור? אתה לא יכול למדוד את הדור של הבנים בקנה המידה של הדור של אבות. אתה גם לא יכול למדוד את הדור של אבות בקנה המידה של הדור של הבנים. אתה צריך שיהיה לך שני קני מידה. אתה צריך לכתוב מאמר הדור, אתה צריך לכתוב גם אגרות ליישוב הישן. אתה צריך לחדש תורה, אברהם אבינו מחדש תורה. הוא מחדש סוגיות עצומות בסגולת ישראל. כדי ללמד סנגוריה על עם ישראל, חייבים להיות חדשן עצום בתורה. לא ממציאן בתורה, חדשן בתורה, מעמיק בתורה, אומר משה רבינו.
רק
מה ההבדל בין ממציאן לחדשן? שאלה מצוינת. תשובה. בוא נתחיל ככה. אומר משה רבינו, בוא נתחיל מה שאומר משה רבינו. משה רבינו. וואי וואי וואי, מסוכן. יש לכם אחריות, אבל תשמע, אני רוצה להגיד לכם. זה יסוד מאוד חשוב מה שהרב גולן אומר פה. העם עם גולן, תדעו לכם, הרב גולן. תדעו לכם, האמת היא שאנחנו צריכים לקבל תורה מסיני. אם אדם הוא לא גדול בתורה, ולא תלמיד חכם, ולא מבין את השיטה הרוחנית, אז הוא לא יכול לחדש שום דבר. לחדש בעסקי התשובה ולחדש בישועת הדור, זה מתוך לימוד מאוד מאוד מעמיק בעניינם של עם ישראל. ואנחנו צריכים לקבל תורה מן השמיים. אנחנו לא ממציאים תורה מהלב, רבותיי. אנחנו מקבלים תורה מן השמיים, רק מן השמיים אנחנו מקבלים תורה. אבל אומר משה רבינו, רבותיי, לריבונו שלם, אם תיסח את התו, ממה היא מכינה מספרה שכתבת? והרי מה הספר אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? הספר שלי זה זכות תורת משה עבדי, הספר שלי כולה זה תורת משה. אז אומר רבנו הרב צבי יהודה, רגע, נפגשים דיבורים מרעישים ומזעזעים מצד משה רבנו, אם תסך אדם זה הכרח, ואם אין, מכן אינה מספרה שכתבת, אני מנתק יחסים, אני ברוגז. זה איזה ביטויים של הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה ככה מכניס פה את הלב, את הקישקה לתוך הסוגיות. זה לא סוגיות ככה, לא להצדיק את עם ישראל. כמו שמספרים לנו רבותינו, תדעו לכם, שבזמנים הכי לא פשוטים של עם ישראל, שגם בזמן הרב צבי יהודה היה בזמנים לא פשוטים, גם בזמננו. זה לא אתה נמצא פה על הפרנצ'ה, פה אתה נמצא פה שוכב על הספסל, אתה אומר, טוב, עם ישראל תמיד צדיקים, תמיד טובים, תמיד, תמיד. יש בספר תשועות חן של אחד מתלמידי הבעל שם טוב, הרב גדליה, לא זוכר איזה. זה מובא בלאמונה תיתן. אחד מלאמונה תיתן. שישבו תלמידי, הוא מספר ככה, שפעם אחת ישבו תלמידי הבעל שם טוב במוצאי מלה ומלכה, אתה יודע, מה עושים במוצאי שבת? צריך לספר בזכותן של ישראל, נכון? ישבו ודיברו בזכותן של ישראל, אבל מה, כבדה, דיברו ככה, לא, ככה, לא באחריות, לא מתוך גדלות בתורה. יצא הבעל שם טוב ואמר להם, תפסיקו מיד, כי אתם מעוררים כתרוג גדול על עם ישראל. למה? אנחנו מדברים טוב על עם ישראל. אמר להם, אתם מדברים כמו צרה, אדם מתחתן עם אישה שנייה. האישה השנייה, כדי למצוא חן בעיני בעלה, מדברת יפה על הילדים של האישה הראשונה, אבל האמת היא שהיא שונאת אותם בלב. היא שונאת אותם בלב, מקפידה עליהם, אבל כדי למצוא חן בעיני בעלה, היא מחניפה לו. אתם לא באמת מאמינים במה שאתם אומרים, כי אתם אומרים ככה מן הסבא ולחוץ. לכן אתם מעוררים כתרוג על עם ישראל. למדנו מכאן, שללמד זכות על עם ישראל זה צריך לנסור את הנפש, להיות אחד כזה שמסוגל לבנות עולם רוחני, להעמיד את כל כולו, להעמיד על כל כולו סימן שאלה ולברר אותו יותר בעומק, ולחדש סוגיות רוחניות חדשות שיכללו גם את הזכות הזו על עם ישראל. לכן הדבר הזה, כמו שהרב גולן אומר, ובצדק, זה דבר שצריך להילמד על ידי גדולי גדולי ישראל. הסוגיה הזו היא לא סוגיה פשוטה, כי אני אסביר לכם למה הרב גולן כל כך הקפיד על זה. בגלל שכשאדם מלמד זכות לא בצדק, הוא מכשיר את הרע, ואז זה עוד יותר גרוע, הוא השאיר את אנשים בבוץ, ללמד זכות, זה למשות מהבוץ. איך כתוב הרב קוק באיזה פסקה, שאדם צדיקים עוברים, רואים את העניים טבועים בתוך הבוץ, אומרים, אני מושיעו, הצינו. העניים לא, אלה שאני ברוך להיות, הם לא אומרים ככה, הם אומרים דברים בחוץ, אבל הצדיקים שומעים אותם, מושיעו, הצינו. אם אתה מלמד זכות, לא מתוך גדלות בתורה, אתה משאיר את האנשים בבוץ. אנחנו לא מדברים להשאיר את האנשים בבוץ, אנחנו מדברים להאיר את העיניים, ללמד את הגדלות. עוד כמה דקות נגמר. אני רוצה להגיד לכם משהו לימי בין המצרים, קשור לעניין שאנחנו מדברים, רבותיי. יש סיפור בלימי בין המצרים, סיפור בדוח אגדות החורבן. רבי יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים, פוגש את אספסיאנוס. אומר לה אספסיאנוס, אספסיאנוס היה שר הצבא. אומר לו, שלום עליך קיסר! לא, אספסיאנוס, אני לא קיסר, אתה חייב מיטה, אז אתה מורד במלכות. אומר לו רבי יוחנן בן זכאי, לא, 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 לא יכול להיות שאתה לא קיסר, כי כתוב, והלבנון באדיר ייפול. אם אתה הולך להפיל את בית המקדש, שנקרא לבנון, בטח אתה מלך אדיר. איך שרבי יוחנן בן זכאי אומר דבר, מגיעים שליחים, אומרים לאספסיאנוס, אדוני, אדוני, הקיסר ברומי מת, הסנאט מינה אותך להיות קיסר. פשש, זה הוקוס פוקוס. ואז מספר את הגמרא סיפור. שהספזן בדיוק היה עסוק ללבוש נעליים. נראה את הסיפור הזה? מכל אסור חמנו? כן, היה עסוק ללבוש נעליים. לבש נעל אחת, ובדיוק היה באמצע ללבוש את הנעל השנייה. ולא הצליח ללבוש את הנעל השנייה, כי הרגל שלו נהייתה יותר שמנה. אז רצה לפשוט את הרגל הראשונה, את הנעל הראשונה, גם לא הצליח. מה יעשה? מאוד מגוחך להיות עם רגל אחת. אמר לו, רבי יוחנן, אל תדאג, זה לא עכשיו, זה לא שיש לך איזה בעיה ברגל, פשוט שמועה טובה תדשן עצם. אדם שומע שמועה טובה, עד שנעשה מדושן עונג, אז אמר לו, רבי, אמר לו, מה אני אעשה? אמר לו, יש אחד שכשאתה רואה אותו, אתה מתבייס מיד, אחד שאתה רואה אותו מיד, זה מוריד לך את כל הפיוזים, מעלה לך את הפיוזים, מוריד לך את המצב רוח. אמר לו, כן, תשים אותו מול העיניים, ורוח נחה, תשבר גרב, אל תדאג זה. אני שואל, תמיד תמתי, מה הסיפור הזה עושה באגדות החורבן? זה יפה, אתם יודעים שאגדות החורבן הרי לומדים אותם בתשעה באב, נכון? זה יפה ללמוד סיפור כזה מצחיק בתשעה באב. אז סיפור מצחיק, כל אחד מספר את זה ילד שלו, פתאום אתה שומע מכל הבתים בתשעה באב צחוק. אתה יודע, הגיעו לשלב הזה באגדות החורבן. כולם מספרים על אספסיאן, רואים איך שהוא הולך עם רגל אחת ככה מדדה. זה יפה לספר סיפור כזה מצחיק באגדות החורבן. מה חזל רצו לשתול לנו כזה סיפור? אלא הסיפור הזה, רבותיי, הוא מלמד מה הסוד שימי בין המצרים. הסוד שימי בין המצרים כתוב פה. שרים נשאל את עצמנו, למה הנעל שהתאימה עד היום לאספסיאן, פתאום היום נעשית, למה הרגל שלו מרגישה בין המצרים? למה הרגל שלו מרגישה לחוץ? כי הנעל נהייתה יותר קטנה? לא. כי הרגל נהייתה יותר גדולה. לפעמים אתה מרגיש בין המצרים, זה לא בגלל שהמציאות נעשה יותר קטנה. כשאתה נהיית יותר גדול, לפעמים, איך כתוב על העם הזה? יבוא כנער צר, רוח השם נוססה בו. לפעמים, כשהרוח נהיית יותר צרה, זה לא בגלל שהמציאות התקטנה, לא בגלל שהמציאות נהייתה פחות טובה. כשנשמה יותר גדולה צריכה להתגלות, כמו שכתוב בספרים, שימי בין המצרים זה ימי גדלות, לא ימי קטנות. ימים שהנשמה מהירה בהם יותר, לא פחות. לכן מרגישים צער, בגלל שהנשמה מהירה בהם יותר. וכן בענייני הכלל, רבותיי. כשאתה רואה ששוטר טלטלה, וכן אני רוצה לומר שמשנכנס אב יש עוד יותר התגברות של הערת הנשמה, כמו שכתוב בספרים הקדושים, היינו בכל מיני ספרים קדושים שאומרים את זה, זה נפלא מאוד לדעת את גדלות הימים הללו, שבגלל הגדלות לכן אין לך חשק. כשאתה שם לנגד את הראוי למשהו גדול, לכן אין לך חשק לדברים שעד היום היו טעימים בעיניך. פתאום זה הכל מריר, למה? כי אתה ראוי לדבר גדול. וכן בענייניהם של הדור, תדעו לכם רבותיי, שאנחנו נידרש לעוד סוגיות, אבל ברוך השם שיש לנו תלמידי חכמים גדולים, שהם מורי הדור, מורי הדרך, ומהם אנחנו צריכים לינק את שיטתם ותורתם. ובעזרת השם, מתוך האנשים היושבים פה, שנהיה עמלים בתורה ובמסירותיו של הדור, כמו שאומר, המסירת השירים, זה לא הספקנו לקרוא, תדעו לכם שמנהיגי הדור זה אלה שמוסרים את הנפש ללמד סנגוריה לדור. מה כאן? לא אומרים, ריבונו שלנו, מה זה משלם עם ישראל? מתבוללים, זה הכל, בן קרובן קרובים בנים. לא מדובר באנשים שככה מוצאים מהשרבול סיסמות. מדובר באנשים שהשיטה הרוחנית שהם היא כל כך עמוקה, ומסוגלים כל כך לחדש ולהעמיק בה, ולכתוב ספרים וספרים ומאמרים, וללמד וללמד, ולהעמיק בשיטה כך שכל דור ודור הדברים מתחדשים. כי גם הדור הזה הולך להתחדש, כי יש נשמה יותר גדולה, אז הרגל תרגיש יותר לחוצה, וכשהרגש יותר לחוצה יש יותר ליבוא כאן ארצה, ותתחדש יותר תורה. ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יבוא אדון אלי, פתאום יבוא אדון אלי חלו, אנחנו כולנו בעזרת השם נזכה כולנו לרוב שלום עד בלי ירח, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יגדלנו לישועה ולרווחה ויחד עם כל ישראל, אמן.